ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חפץ חיים שאל על הגמרא, והגמרא אומרת ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, מפנינה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים. זאת אומרת, אנחנו אומרים כל מיני פיוטים ושירות ותשפחות לקדוש ברוך הוא, אבל הלל אנחנו לא אומרים. בכל יום טוב אומרים הלל, וגם בחנוכה ובראש השנה ויום הכיפורים אנחנו לא אומרים הלל. אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה. ישראל לא יכולים לשיר, כי המלך יושב בימים האלה במשפט, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים מלפניו, אז אי אפשר לשיר, אי אפשר לומר הלל. שאל החפץ חיים, מילא השם בודק את ספרי החיים לראות כל חי מה עשה במשך השנה, עשה מצוות או חס ושלום את ההפך, צריך לבדוק מה עצמו החיים. אבל מה יש לחפש את זה במתים? המתים לא עשו כלום במשך השנה, בשביל מה ספרי מתים פתוחים לפניו? אז מה החפץ חיים? שגם למתים נוספות מצוות או חס ושלום להפך. אם הוא השאיר אחריו בן או תלמיד שהולך בדרך השם, לומד תורה וכן מצוות, אז נוספו לו זכויות במשך השנה. ואם השאיר את ההפך, אז ההפך. לכן גם בספרי המתים צריך לבדוק. זאת אומרת, שהעצה שיש לנו, אנחנו הרי לא לעולם חיים בעולם הזה. לאדם ל-120 שנה בעולם הזה, אבל פעם הוא גומר בעולם הזה. העצה להמשיך להתפקד לחיים זה להשאיר בנים ותלמידים שעוסקים בתורה ובמצוות, רק כך יכול לזכות בהמשך. ברוך השם שיש כאן אבות של בנים שלומדים בישיבה, אז בעזרת השם זה יהיה להם לזכות, והבנים האלה שוב מצדם יעמיד הבנים שילמדו בישיבות וכן הלאה. אז תמיד תהיה לכם הזכות הזאת שיש לכם ממשיכים בדרך השם. אפילו אברהם אבינו שעשה מצוות בלי שיעור חסד, מצוות בלי שיעור עשרה מציונות, כל זאת החשבו הוא אומר כי ידעתים למען אשר יצווה את עניו ואת ביתו אחריו. שהעיקר הזכות של אברהם אבינו מעמיד אחריו את יצחק אבינו ואת עם ישראל שימשיכו את דרך השם. אברהם אבינו לבד הוא לא מספיק, אלא שהוא מעמיד בן שממשיך את דרך השם, ואחר כך הנכד ואחר כך כל עם ישראל, והכל בזכות אברהם אבינו. רק בשביל זה השם יודע את אברהם. כשאנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, שואלים את עצמנו על מה לעשות תשובה. אתה יודע, כל דבר צריך לעשות תשובה, כל אחד יודע את זה בעצמו, מה נכשל, מה לא נכשל, על כל דבר צריך לעשות תשובה. הרמב"ם אומר שגם על מידות רעות צריך לעשות תשובה, לתקן את המידות. אבל אולי נותר גם להתבונן קצת בעבודת יום הכיפורים. השם נתן לנו ביום הכיפורים כמה קורבנות שנכנסים לקודש הקודשים. הראשון בהם זה הפר של הכהן הגדול. על מה עומד הפר של הכהן הגדול? ואני נתתי, זאת אומרת, לא רק אני נתתי, זה אומרים את זה, זה עומד על חטא העגל. הרי העגל עשה הכהן הגדול לארון הכהן, אז הפר של כהן גדול בא לכפר על חטא העגל. מה היה העניין בחטא העגל? ישראל לא חשבו לעשות חס ושלום תחליף לקדוש ברוך הוא. גם השטן ראה להם כאילו הקדוש ברוך הוא לא קיים. אז לא היה צריך תחליף לקדוש ברוך הוא. מה ישראל בסך הכל רצו לעשות? לעשות תחליף למשה רבינו. השטן ראה להם כאילו משה רבינו כבר לא קיים, אז רצו לעשות תחליף למשה רבינו. חטא שעליו תשרה השכינה, עד עכשיו השכינה שורה על משה, עכשיו כאילו משה איננו, אז צריך לעשות תחליף למשה, עשו את העגל. אז למה זה מחשבה פסולה? באמת גם הקשבור הוא ציבה לעשות מקום להשרת השכינה, אמר למשה לעשות משכן וכרובים שתשרה שם השכינה. גם ישראל עוד לפני כן אמרו בשירה שיהיה מקדש השם כוננו ידיך. אז עצם הרעיון לעשות מקום להשרת השכינה הוא לא רעיון פסול, אבל הפסול ברעיון היה שהם חושבים שהם יכולים להכתיב לתספוך איפה להשרות את השכינה. וזה אי אפשר, הקשבוך הוא לא ניתן להכתיב לו, הוא עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות, אי אפשר להכריח אותו להשרות את השכינה, אלא רק במקום שהשם יבחר לפי מה שהוא מכתיב. השם אל משה, כך וכך קרשים, כך וכך אדנים, שם תשרה השכינה, לא בצורה אחרת. כך הלכה בבית המקדש לדורות, שהכל בכתב יד השם על ההזכיל, שאסור לעשות שום דבר מדעת עצמנו בבית המקדש, אלא רק על פי נביא. בבית ראשון שמואל מסר לדוד מגילה איך לעשות בית המקדש, בבית שלישי יחזקאל השאיר לנו צורה איך לעשות בית המקדש, בבית שני באמת לא היה להם נביא שיגיד להם מה לעשות. אומר הרמב״ם שעשו כבניין שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל. זאת אומרת, הצורה של יחזקאל הייתה קשה מדי בשבילם להבין, אז עשו את הצורה של שלמה, רק מה שיכלו להבין מתוך הצורה של יחזקאל עשו לפי הרעות של יחזקאל, אבל כל פעם שום דבר לא מדעת עצמם. זו הייתה טעות של ישראל בעגל. אבל זה אולי הקדוש ברוך הוא לא היה מחשיב לעבירה כל כך חמורה עד כדי כך שרצה להשמיד את ישראל חס ושלום משה רבנו. אבל משה רבנו לפני שעלה להר סיני אמר לישראל, והנה אהרון בחור עמכם נבעה דברים ניגש עליהם. שיש חכמים, אפשר לשאול את החכמים בכל בעיה שתיווצר. אם באמת נדמה להם שמשה רבנו כבר לא חי, היו צריכים לגשת אל אהרון בחור ולשאול אותם, ילמדונו רבותינו, משה איננו, מה עושים הלאה? אז או שאהרון היה מקבל נבואה שמשה באמת חי, או נבואה אחרת, להגיד להם מה לעשות, או שהם בתור חכמי התורה יחליטו מדעתם מה לעשות. אבל במקום לשאול את אהרון, לא כתוב ביקהלם אל אהרון, ביקהלם על אהרון, הם מכתיבים לאהרון מה צריך לעשות. וחור התנגד לזה, אז אמרו חז"ל שהרגו אותו. אהרון רק מפחד שיהרגו גם אותו, וזה יהיה עבירה נורא חמורה, אז אהרון הסכים לעשות את העגל. אז זה לקח שצריך ללמוד מהפרשה הזאת. לא לחשוב שאפשר להכתיב לחכמי התורה מה לעשות. צריך לשאול את חכמי התורה, לקבל את דעתם של חכמי התורה, לא לנסות להכתיב לחכמי התורה מה לפסוק. זו טעות שאנשים טועים שאומרים, הרב הזה מחמיר יותר מדי, או הרבנים מחמירים יותר מדי. לא אנחנו צריכים ללמד את הרבנים איך לפסוק, אלא הרבנים צריכים לומר לנו איך להתנהג. זה הלקח של פרשת העגל. היה פעם איזה סכסוך בין הממשלה והרבנות, בעיתון גרופל פוסט פנה את כמה אישים שיביאו את דעתם על תפקידם של הרבנים, אז בין השאר פנו גם אל אבא זיכרונו לברכה. אז אבא אמר להם, הרבנים צריכים לומר לנו מה תפקידנו, ולא אנחנו צריכים לומר לרבנים מה תפקידם. וזה מה שבאדם צריך להפנים לצל עצמו, להיות כפוף לדעת תורה של חכמי ישראל, ולא לחשוב שאפשר להכתיב לחכמי ישראל מה לעשות. זה בנוגע לפער של יום הכיפורים. אבל יש גם הסעיר שאדם שלא נכנס לקודש הקודשים, על מה בא הסעיר לכפר? על חטא מכירת יוסף. זה צריך להבין. איך השבטים הקדושים, שבטי ישרון ששמותם על אבני החושן והאפוד, איך הם מצאו דבר כזה לרצות להרוג את אחיהם ובסוף למכור אותו לעבד? מה גרם לזה? אז מה שהסבירו בזה, ש, שיוסף הביא את דיבתם רעה אל אביהם. מה הוא מספר? שהם אוכלים עבר מן החי ועוד כמה דברים שהוא חשד בהם. אז הם חושבים שיוסף מנסה לנשל אותם מהירושה הרוחנית וגם הגשמית של אברהם, יצחק ויעקב. הם חושבים בדור הראשון יצחק זכה בירושה וישמעאל נדחה, בדור השני יעקב זכה בירושה ועשיו נדחה, אז יוסף רוצה בדור השלישי לעשות את זה, שהוא לבד יהיה היורש של אברהם, יצחק ויעקב, והם יהיו לו עבדים איכשהו. הוא, הנה הוא כבר חולם שהוא מלך, שכולם משתחווים לו, אז הם רואים ביוסף רודף מסוכן. ולכן כתוב במצד יוסף, וישבו לאכול לחם. למה התורה צריכה לספר לנו שישבו לאכול לחם? אלא מפני שהדין הסנהדרין שדנו באדם למיטה, אסור להם לאכול באותו יום. אז התורה רוצה להראות לנו שהם לא דנו את יוסף בדיני נפשות, הם רק חשבו אותו לרודף, שזה לא דיני נפשות, זה להרוג רודף, זה לא שייך לדיני נפשות. ולכן גם ברגע שיהודה מציע להם פתרון למכור את יוסף, שיוסף, ככה הם חשבו, יותר לא ישמעו ממנו, אז באמת הסכימו לפתרון הזה, כי אסור להרוג רודף אם אפשר להיפטר ממנו בדרך אחרת. אז הם חשבו שימכרו אותו לעבד, ובזה גמרנו עם יוסף. למה זה נחשב להם לעבירה כל כך חמורה? מפני שהחשד שלהם לא היה מוצדק, אבל החשד נבע מתוך הנגיעה שקיבלו בקטון את הפסים, ולכן הם לא היו בלתי משוחדים כשדנו את יוסף, ולכן העבירה כל כך חמורה. מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת ברקח בשבילנו, לא לדון לאדם לכף חובה, חוץ מרשעים גמורים שכתוב שמותר לדון אותם לכף חובה, אבל להשתדל לדון כל אדם לכף זכות, לראות את הנקודות הטובות, לא למהר להחליט לדון אדם לכף חובה. חשבתי שגם לדון כף זכות צריך, אם אני מוכרח לדון, אם אני יכול לא לדון בכלל זה הכי טוב, מה אני צריך לדון? אם אני מוכרח לדון, אז לדון בכף זכות. וחפש, הרבה פעמים קורה שחושבים על מישהו שהוא מתכוון לעשות דבר רע, זאת אומרת הוא לא התכוון בכלל לעשות דבר רע, התכוון רק לעשות טוב, נזהר מאוד לא לדון מאדם לכף חובה, ואז בכף זכות. וגם יוסף הוא נכשל באותו דבר, שהוא אמר על אחד לשון הרע, שהם אוכלים עבר מן החי ועוד עבירות, אז גם הוא נכשל כאן, גם הוא לא דן את אחד מספיק לקו זכות, ולכן בא הקורבן השלישי בכל שהגושים, זה הקטורת. חזר אמרו שקטורת מחפרת על לשון הרע, כי לשון הרע מפרידה בין אנשים, וקטורת בארמית קיטרה זה קשר, היא מקשרת את האנשים, ולחפר על לשון הרע של יוסף, ואומרים קטורת. ושוב, המוסר בשבילנו, נשתדל לא לדבר רעות על אף אחד, חוץ מרשעים גמורים שמסיתים נגד התורה, אבל נשאר אנשים לא לדבר לשון הרע, לדבר טובות. אנחנו ביום הדין צריכים שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות, אז מידותיו שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מי שדן את חבריו לכף זכות, הקדוש ברוך הוא ידון אותו לכף זכות. הקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בחיים טובים, ידון את כולנו לכף זכות. אנחנו בימים אלה צריכים במיוחד הצלה, ששמא תהיה חלילה מלחמה עם פרס, שיכולה לעלות באבדות חלילה לעם ישראל. אז זה שמי שענה לאבותינו בשושן הבירה, היה כבר צורר כל היהודים, שחשב לגמור עם היהודים ביום אחד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, והקדוש ברוך הוא גמר איתו. אז מי שענה לאבותינו בשושן הבירה, יענה גם לנו, ונחתן כולנו בחיים טובים וארוכים כל בית ישראל. אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.